הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שני י' ג' בשבט תשע"ה עם מסכת יבמות, דף קוף חף א'. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם, וזאת במסגרת מפעל הדף היומי כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. והיום הוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, ערב חג. לא טעות בידי, אני יודע שט"ו בשבט ביום רביעי הבא עלינו לטובה, וערב ט"ו בשבט ביום שלישי, אבל היום ערב חגינו הגדול, חג סיום מסכת יבמות, שיחול כאמור מחר בסייעתא דשמיא הגדולה, בשמחה ובטוב לבב, במלאת 122 דפים למסכתנו באנו המילים מאז מוצאי יום הכיפורים תשע"ה. רצה מסובב הסיבות שנחגוג את החג הגדול הזה בערב ט"ו בשבט, ראש השנה לאילן, שהוא שעת תפילה ודין גם לאילן, שכך היא מידתו של הקדוש ברוך הוא, שבכל תחילת הצמיחה של כל אחד מברואיו הוא סוקר את כל עיתיו עד סוף כל מעשיו, ואז את תפילה היא לבקש על הצלחתו. התורה משלה את האדם לעץ השדה, הרי שיום זה מעין יום הדין הוא גם לאדם שנמשל בעץ. וזהו אופייה של אומה זו, של ישראל, שהם שמחים ביום של דין. יצא הדין כאשר יצא, ובלבד שיראו הכל שיש דין ויש דיין. ובפני שישראל אוהבים דין ושמחים בו, לכן הם יוצאים זכאים בדין. ערב חגינו הגדול, המרגש והשמח, תוך תפילה והודיה לבורא עולם, על שזיכנו לסיים את המסכת הראשונה מסדר נשים, המסכת המאתגרת הזו, הקשה ביותר מבין מסכתות השס. שיר ושבח לבורא עולם על העבר, תפילה ותחינה על העתיד. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. יהי רעב הקדמך דתפתח ליבאי באורייתא, ותשלים משלין דליבאי וליבא דכל עמך ישראל, לטב ולחיין ולשלם, אמן. ומחר מוריי ורבותיי, בעזרת השם יתברך, יהיה האות הזה.
Shiru, shiru, shiru la mele, shiru, shiru. oy oy bi ashle yavodo vo yavodo oy hamas mi yim bekoy shi yim bekoy bi ato vo anim shi du shi du shi du la me
נרגשים ססים ושמחים, נכנסים אנו לבית המדרש, לקיים את המצווה שהיא כנגד כולם, תלמוד תורה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. את התלמוד תורה שהוא כנגד כולם, התלמוד תורה שהוא מגנה ומצלה, אנחנו לומדים לעילוי נשמתה התאורה של אמי מורתי, הרייני כפרת משכבה, מרת יפה שנדל פייגה בת רב מאיר שרגה, שנשמתה תעצר ורורה בצרור החיים ולאחיותה, במהירה בימינו בתחיית המתים עם כל מתי עמך ישראל ברחמים, אמן. שש שאלות שאלנו אתמול בסיום השיעור, וכעת נשיב את התשובות עליהן. השאלה הראשונה, ראו חיה אוכלת אותו, האם מעידים להתיר את אשתו, ומדוע? התשובה היא, אין מעידים, כיוון שלא ראו יציאת נפשו, וממקום שנפשו יוצאת, אם ראו שהחיה אוכלת, מעידים. שאלה שנייה, היכן מצינו שסימנים דאורייתא? התשובה, כתב גט ועבד לו בביתו ומצאו בסימניו, כאשר לגרש בו ומתירים בו אשת איש. שאלה שלישית, האם מעידים אחרי שלושה ימים ומדוע? התשובה, לתנא קמא לא מעידים מפני שפניו משתנות, ולרבי יהודה בן בבא, הכל לפי המקום והשעה. שאלה רביעית, מדוע לא סומכים על סימנים בבגדים? התשובה, שמא ישילם את הבגדים לאחר, ואותו אחר מת, ובבגד שאין דרך להשיל, סומכים ומעידים על פי הסימנים של הבגדים. שאלה חמישית, שחט בו רוב שניים של הסימנים של הקנה והוושת, האם מתירים את אשתו והאם גולה אותו רוצח בשגגה? התשובה, מתירים אשתו כי ודאי מת, ואינו גולה הרוצח בשגגה שמה מחמת הרוח או מחמת פרקוסו מת ולא מחמתו של הרוצח בשגגה. השאלה האחרונה, אלו שתי קולות מצינו בגלות שאינן ברוצח במזיד? התשובה, מת לזמן מרובה פטור מגלות שמה הרוח בלבלתו, אבל חייב במיטה. הדבר השני, דרך עלייה פטור מגלות, ואילו במיטה חייב אפילו בדרך עלייה. הווה אומר רוצח במזיד, חייב גם אם הרצח התבצע בדרך עלייה. אלה הם כאמור מוריי ורבותיי, התשובות לשש השאלות לשינון סיכום וחזרה לדף ה-120 של מסכת יבמות, הדף אשר למדנו אתמול, וכעת הכל ערוך ומוכן. לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו, היום הזה, יום י"ג בשבט תשע"ה, יום שני בשבוע, ערב סיום מסכת יבמות, אנחנו ניגשים ללמוד את הדף ה-121 של מסכת יבמות, דף קכ"א, הדף הלפני האחרון. מתחילים את לימוד הדף, 11 שורות מתחילת דף קכ"א, מן המשנה שפותחת במילים, נפל למים. מן המילים הללו, מן המשנה הזו, כעת, בהתרגשות גדולה, בשמחה ובטוב לבב, אנו צועדים בדרך העולה בית השם. ובשם השם, נעשה ונצליח. משנתנו ממשיכה לעסוק בדיני הגונה כהמשך למשניות הקודמות, ואילו אופנים ניתן להעיד על אדם שטבע שבוודאי מת ואין לנו לחשוש שמה יצא ולא ראינו. וכן אופנים נוספים בהם ניתן להשיא את אשתו על סמך עידותם של הרועים, אף שלא ראו שמת. והדין האחרון של המשנה הוא לגבי אדם שנקטעה רגלו במים, שבאופנים מסוימים יש לנו להניח שלא יכול היה להינצל ואשתו מותרת להינשא כי ודאי הוא מת. וכך אומרת המשנה בדף קכ"א, אדם שנפל למים כגון לים או לנער וטבע ונעלם מעינינו ואין ידוע אם הוא חי או מת, בין שיש להן לאותם מים סוף, שהעומד ורואה את התביעה רואה גם את סופם של המים מכל ארבע רוחות השמיים, אם היה התובע עולה בצד אחר היה רואהו, בין שאין להם סוף, שהרואה את התביעה אינו רואה את סופם של המים מארבע רוחות, שאז בוודאי יש לחשוש שאלה התובע מצד אחר ולא ראהו, אשתו של התובע אסורה להינשא לאדם אחר. ישנה אפשרות שעדיין חיו ויש את איש. אלו הם דברי רבי מאיר. כך מבואר בגמרא שהרי ששל משנתנו ידעת רבי מאיר, שאדם יכול לחיות במים יום או יומיים ולפיכך אפילו במים שיש להם סוף, ואפשר לראות שלא עלה מן המים. מכל מקום, אין לנו בטוחים שמת, אבל רבי יוסי חולק כמבואר להלן. מביא רבי מאיר ראיה לשיטתו שאדם יכול לחיות במים זמן רב, אמר רבי מאיר מעשה באדם אחד, שנפל לבור הגדול שהיה מלא מים וטבע, ועלה מן המים לאחר שלושה ימים וחי. מבאר הערוך לנר שלא סבר רבי מאיר שאדם יכול לחיות מתחת למים שלושה ימים, אלא שסבר שיש לחשוש שמה נשאר לצוף על פני המים או שהוציא רק את ראשו, ולא היה נראה לאדם העומד בשפת המים. ואם כן, אין להוכיח מכך שלא עלה שאינו חי. יש לחשוש אף במים שיש להם סוף, שמה עלה אחר זמן וחיו. וחכמים סברו שאין אדם יכול לצוף על פני המים שלושה ימים, מבלי שיהיה לו מקום לנוח בינתיים. ואם לא עלה, ודאי שמת ואשתו מותרת. אבל כפי שכבר הזכרנו, רבי יוסי חולק על רבי מאיר וסובר שאין אדם יכול לחיות במים יותר מהשיעור הרגיל שתייצא נפשו. יש מחלוקת ראשונים מה זה שיעור הזמן הזה. יש אומרים שזה ג' שעות ויש אומרים שזה שעה קלה. ואם כן, סובר רבי יוסי אם לא יצא מיד מן המים, ודאי שהוא מת ואשתו מותרת. וכך גם דעת חכמים בברייתא לקמן. אבל זה דווקא במים שיש להם סוף, שאם היה יוצא היו רואים אותו אלו שראו את תביעתו. אבל במים שאין להם סוף, מודה רבי יוסי שאשתו אסורה, משום שיש לנו לחשוש, שמה קודם שעבר שיעור הזמן של תיצא נפשו, יצא אותו אדם במקום רחוק שאינו נראה לידי התביעה. מביא רבי יוסי ראיה לשיטתו, אמר רבי יוסי מעשה בסומה. המעשה הזה היה בסומה, אבל הוא עדין בכל אדם. מעשה בסומה שירד לטבול במערה שהיו במים נקבים, והם כמים שיש להם סוף, וירד מושכו אחריו, מלווה הוא ירד אחריו, שרי סומה היה, לכן היה לו מלווה, ירד איתו לתוך המים, ולא יצאו משם. ושהו העומדים ליד המערה מבחוץ שיעור זמן כדי שתייצא נפשם של העיוור ומושכו, והסיעו חכמים את נשותיהם של העיוור ומושכו, העיוור ומלווה הוא, דהיינו שהתירו להם להינשא על פי העדות הזו שלא עלו מן המים, אותם מים שיש להם סוף, שהם שעו שם שיעור זמן של כדי שתייצא נפשם. ואם היו אלו מים שאין להם סוף, לא היה אפשר כלל להעיד שלא עלו, כמבואר לאל, כי יש לחשוש שהם עלו ממקום אחר. רק במים שיש להם סוף אפשר להעיד שלא עלו שיעור זמן מסוים, שהרי אנו רואים שלא עלו ממקום אחר, ובזה נחלקו רבי מאיר ורבי יוסי מה שיעור הזמן באדם, שהוא יכול לחיות במים. ושוב אומרת המשנה, ועוד מעשה שהיה במקום שנקרא אסיה, כפי שכבר הבאנו לאל, שדעת התוספות בדף קט"ו עמוד א' בדיבור המתחיל אמר רבי, זה מקום בחוץ לארץ, באחד ששלשלו לים, שקשרו חבל לרגלו, והורידו למים, וכשחזרו והעלו, לא עלתה בידם, אלא רגלו. אמרו רחמים, אם הרגל שעלתה נקטעה מגופו מן הארכובה ולמעלה, למעלה מן הברך, שאז נעשה הוא טריפה שאינו יכול לחיות, כמבואר לאל בדף קוף עמוד ב', שהמים מחמירים את מצבו ומזרזים את המיטה, תינשא אשתו. אבל אם הרגל שעלתה נקטעה מן הארכובה מן הברך ולמטה, לא תינשא אשתו משום שיש לחשוש שמה עלה במקום אחר. שהרי ים ומים שאין להם סוף ייתכן שעלה ולא ראו העדים. ועדיין חיו, והוא אינו נעשה טריפה עם נקטעה רגלו למטה, מן הארכובה. זה המשנה שלנו בדף קכ"א עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא שבה מוכח שהרישא של המשנה היא רק דעת רבי מאיר. אבל חכמים חולקים וסוברים כמו רבי יוסי שבמים שיש להם סוף אשתו מותרת משום שאין אדם יכול לחיות במים זמן רב. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא האדם שנפל למים בין שיש להם סוף כמבואר להלן שאפשר לראות את סופם של המים מארבע רוחות שאז הרואה יודע שהתובע לא יצא שיעור זמן שתיצא נפשו וודאי אינו חי. בין שאין להם סוף שהעומד מחוץ למים אינו רואה את סופם של המים מארבע רוחות ויתכן שיצא התובע במקום אחר ולא ראו. אשתו אסורה להינשא אלו עם דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים הם חולקים על רבי מאיר ואומרים אם נפל למים שיש להם סוף וראו שלא יצא שיעור זמן שתיצא נפשו, אשתו מותרת להינשא. כי כיוון ששעה העד שיעור זמן זה ולא יצא התובע, ודאי מת. ואם נפל למים שאין להם סוף, אשתו אסורה כי אנו חוששים שמא יצא במקום רחוק ולא ראינו שיצא, והוא עדיין חי. ומחלוקתם היא רק במים שיש להם סוף כמבואר להלן. בררת הגמרא היחידה מאילו מים נקראים מים שיש להם סוף, אמר אביי כל שעומד במקום אחד ורואה את מקווה המים מארבע רוחותיו, דהיינו שרואה את כל גבולותיו באופן שלא ייתכן שהתובע יצא מן המים והוא לא ראה אותו, כגון מערה או בור שמלאים מים. ומביאה הגמרא מעשה שממנו יש ללמוד פרט נוסף בדין של מים שאין להם סוף. ההוא גברא דטבע באגם עד סמקי, היה אדם שטבע באגם של מקום הנקרא סמקי, ובאגם זה אי אפשר לראות את ארבע רוחותיו בבת אחת, ולפיכך דינו של האגם הזה כמו מים שאין להם סוף, ואשתו אסורה להינשא לאחר. ואן סבר רב שילה לדביתו, ובכל אופן הסיר רב שילה את אשתו על פי עדות זו, שהעידו שטבע באגם הזה ולא ראו שיצא שיעור זמן של כדי שתייצא נפשו. אמר לי רב לשמואל, תא נשמתי, בוא ננדה את רב שילה שהסיא את אשתו של התובע שלא כהלכה, ולא חשש שמה יצא התובע במקום רחוק, שהרי אגם זה ומים שאין להם סוף. אמר לי, השיב לו שמואל לרב, נשלח לי ברישה. קודם שאנו מטילים עליו נידוי, נברר מדוע פסק כך, האם נחלק על עיקר הדין, ואז באמת הוא חייב בנידוי כדינו של כל המזלזל בדברי סופרים שחייב נידוי, או שטעה בדין ויחזור בו, ולא יהיה חייב נידוי. כמבואר לכמן שחכם שטעה וחזר בו אינו חייב נידוי. שלחו לי, שלחו רב ושמואל לשאול את רב שילה, מה הדין באדם שטבע במים שאין להם סוף? האם אשתו אסורה ומותרת להינשא לאחר? שלח לו, השיב להם רב שילה לרב ושמואל, אשתו אסורה. הרי לנו שרב שילה לא טעה בעיקר הדין וגם לא נחלק עליו, אלא ידע רב שילה שהטובע במים שאין להם סוף, יש לה חשוש שמה יצא במקום אחר ולא ראו העדים, ואשתו אסורה. אם כן יש לברר מדוע התיר רב שילה לאשתו של הטובע באגם עד סמקי להינשא. שלחו לו רב ושמואל פעם שנייה, ואגם עד סמקי מהו? האם הוא מים שיש להם סוף או שהוא מים שאין להם סוף? שהרי אחרי שהשיב שהתובע במים שאין להם סוף אשתו אסורה להינשא, יש לתמוע מדוע יתיר את אשתו של התובע באגם עד סמקי, וסברו רב ושמואל שיתכן שיתיר משום שסבר שהאגם הזה נידון כמים שיש להם סוף. שלח לו רב שילה להשיב לרב ושמואל, אגם עד סמקי זה מים שאין להם סוף הוא. שלחו לו רב ושמואל, אם כן אומר מה הייתה עמה עבד אחי, מדוע פסקת שאשתו מותרת להינשא? הרי אתה יודע שאגם זהו מים שאין להם סוף, והטובע במים שאין להם סוף, אשתו אסורה. השיב להם רב שילה, מיתה טעינה, טעות הייתה בידי. ואף שהשיא אותה רב שילה מחמת הטעות, מכל מקום לא תיצא כמבואר לכמן בדף קכ"א עמוד ב', שאם ניסית על פי חכם לא תיצא אפילו במים שאין להם סוף. אם כן אומר רב שילה, טעיתי, אבל לא בעיקר הדין, אלא הנסברי כיוון דקבו וקיימי, כיוון שמי האגם עומדים תמיד, אם כן כמים שיש להם סוף דמי. הם נחשבים למים שיש להם סוף, שאף שהעדים אינם רואים את ארבע רוחות המים, מכל מקום אין לחשוש שמעלה במקום אחר, כיוון שאם היה צף למקום אחר, היו העדים רואים אותו צף על פני המים, ומכיוון שלא ראו הוא צף, על כוחך שטבע. וסבר רב שילה שדווקא במים זורמים שייך לומר שאין להם סוף, יש לחשוש שמעלה במקום אחר. אבל במים עומדים, אפילו אם אין רואים את ארבע רוחותיהם, דינם כמים שיש להם סוף. אבל דוחה הגמרא את סברתו של רב שילה ואומרת, ולא אי אפשר להתיר את אשתו מכוח הסברה הזו, שאם היה צף, היו העדים רואים. אלא, כיוון דאיקה גלי, כיוון שישנם גלים, אימור גלי אשפלוע. יש לי לחשוש שמה גלים לקחו למקום רחוק, באופן שהעומד על שפת האגם אינו יכול לראות, ושם הוא יצא. ולפיכך לא ראו העדים ועדיין בעצם הוא חי ואי אפשר להשיא את אשתו. קרי שמואל עלי דרב, קרא שמואל על רב את הפסוק אמור בספר משלי פרק י' ב' פסוק חף א', לא יעונה לצדיק כל אבן ורשעים מלאו רע. שיבח שמואל את רב וקרא הוא צדיק שרי הוא נמצא בהשגחה פרטית לשומרו מכל תקלה שלא תייצא מתחת ידו. כי אם היה מנדה רב את רב שילה שלא כדין היה נהנש על ידו. קרי רב עלי די שמואל, קרא רב על שמואל את הפסוק האמור בספר משלי פרק י' א' פסוק י' ד' באין תחבולות יפול עם ותשועה ברוב יועץ. בגלל ששמואל התייעץ עמו, באה לו תשועה שלא באה לידי מכשול של נידוי שלא כדין. מכאן מוכיח החלקת מחוקק שחכם שטעה וחזר בו אינו חייב נידוי, ולכן קרא שמואל על רב לא יעונה לצדיק כל אבן, שכיוון שחזר בו, הבנו לנדתו. מביאה הגמרא ברייתא נוספת, שהיא ראיה שיש לחשוש במים שאין להם סוף שמא עדיין חי התובע בו. תניא אמר רבי מעשה בשני בני אדם שהיו מחמרין מכמורין, פורסים רשתות דייגים בירדן ונכנס אחד מהם למחילה של דגים, והכוונה לחפירה שהדגים חופרים בצד הנער סמוך לשפתו, וצורת המחילה כמין מערה בקיר הנער והיא מלאה מים בגובה מהנער, והעומד בתוכה יכול להגביע צווארו בתוך המחילה למעלה מן המים, ושקעה החמה ולא ראה בחושך את פתחה של המחילה ולא יכול היה לצאת אימנה. כיוון שראה חברו שאינו יוצא מן המחילה, שעה חברו שיעור זמן של כדי שתייצא נפשו, ובא והודיע בתוך ביתו של התובע שטבע ומת, וסברו שעידותו עידות כיוון ששעה כדי שתייצא נפשו, ואשתו מותרת להינשא על פי העידות הזו. אבל הם טעו בזה, כי מאחר שזה מים שאין להם סוף, אין עידותו כלום, כי יש לחשוש שמעלה במקום אחר, ועודנו חי. ממשיכה הגמרא בסיפור, למחר זרחה החמה, והכיר התובע את פתחה של המחילה ויצא ימנה, ובא לעירו, ומצא הספד גדול בתוך ביתו שהספידו משום שהיו בטוחים שכבר מת. אמר רבי, כמה גדולים דברי חכמים שאמרו התובע במים שיש להם סוף אשתו מותרת, משום שאם שעה העד כדי שתייצא נפשו יודעים אנו בוודאות שמת, אבל התובע במים שאין להם סוף אשתו אסורה, משום שיש לחשוש שמה ניצל באיזשהו אופן, ואי אפשר להחזיקו כמת בוודאות. מברר את הגמרא כיצד הוכיח רבי מן הברייתא, כמה גדולים דברי חכמים. הרי חכמים תלו את הדבר רק במים שיש להם סוף, או אין להם סוף. ואילו בברייתא נאמר שהוא ניצל באופן אחר, משום מחילה של דגים. מקשה הגמרא, יחי, אם כך, שאפשר להינצל על ידי מחילה של דגים ואין להעיד על התובע שוודאי מת, אם כן, מדוע דווקא במים שאין להם סוף אפשר להינצל על ידי מחילה, ואין להעיד שוודאי מת? הרי במים שיש להם סוף, נמי גם כן יש לחשוש למחילה של דגים. שמה נכנס למחילה ועדיין חיו, והרי גם במים שיש להם סוף יכולה להיות מחילה של דגים. ואם כן, כיצד פסקו חכמים שבמים שיש להם סוף יכול לשעות עד שתייצא נפשו ולהעיד שוודאי מת? מתרץ את הגמרא, אין לחשוש שמה נכנס למחילה של דגים אלא במים שאין להם סוף שבהם מצויות מחילות כאלו. אבל במים שיש להם סוף, מחילה של דגים לא שכיחה, אינה מצויה. ולפיכך אם שעה העד כדי שתייצא נפשו של התובע, אין אנו חוששים שמה במחילה ועדיין חיו, אלא מסיעים את אשתו על פי עדות זו, שוודאי הוא מת. ומבאר המאירי שבמים שאין להם סוף, כגון ימים ונערות, מצויים בהם הרבה דגים גדולים שיכולים לחטות בפיהם מחילות בקירות הנער. אבל במים שיש להם סוף, כגון מקווי מים ומערות וכדומה, אין מצויים בהם אלא מעט דגים, והם קטנים ואין דרכם לחטות בקירות הנער ולעשות בו מחילות. מביאה עכשיו הגמרא את דינו של רבשי שאף במים שאין להם סוף מצינו מקרים בהם אשתו מותרת ואפשר לתלות ולומר בוודאות שמת. אמר רבשי, הדה אמרו רבנן, מה שאמרו חכמים שהתובע במים שאין להם סוף אשתו אסורה להינשא, משום שאנו חוששים שעדיין חיו וניצל באיזשהו אופן, אם על ידי שעלה במקום רחוק או על ידי מחילה של דגים או באופני הצלה אחרים השייכים במים שאין להם סוף, כמבואר לכמן בגמרא, אני מילי, כל הדברים הללו אמורים שיש לחשוש כך שעדיין חיו ואשתו אסורה, זה דווקא באיניש דאלמה באדם רגיל שאינו מפורסם. אבל צורבא מרבנן, תלמיד חכם ששמו מפורסם, לא. אין חוששים שמה עדיין חיו, וממילא אשתו מותרת אפילו במים שאין להם סוף. וזאת למה? משום שאנו אומרים שאם לא שמענו שעדיין חיו, על כוחך שמת. משום דאי דסליק, אם היה עולה מן המים אפילו במקום רחוק, כל האיטלי. היה יוצא עליו קול, כי מטבע החוכמה לפרסמת בעליה. כיוון שהוא מפורסם היה יוצא כלשהו במקום פלוני, וכיוון שלא יצא כל כזה, יש להוכיח מכך בוודאות שמת ואשתו מותרת להינשא. אבל דוחה הגמרא את דינו של רבשי. אומרת הגמרא, ולא היא, אין הדין כך, אלא אין לחלק בין אדם לאדם. לא שנה איניש דאלמה ולא שנה צורבה מרבנן, לא משנה אם מדובר באדם מן העולם, ולא משנה אם מדובר בתלמיד חכם. אם היא טעתה ונישאה בדיעבד ולא המתינה שיתירו לה, אין, היא רשאית לדור עם בעלה החדש ואינה חייבת לקבל גט מבעלה השני. אבל לכתחילה לא, לכתחילה אסורה להינשא ואין לסמוך על כך שאם היה יוצא מן המים היה הדבר מתפרסם, אלא יש לחשוש שמחיו והיא אסורה להינשא. ואפילו עבר זמן רב שיש לומר שאם היה חי היינו שומעים מכך, מכל מקום לא תיצא. מוסיפה הגמרא להביא ראיות נוספות שיש כמה אפשרויות להינצל במים שאין להם סוף. אומרת הברייתא תניא, אמר רבן גמליאל, פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנשברה וטבעו האנשים שהיו בה. הייתי מצטער על תלמיד חכם שבה, שידעתי שהוא בספינה הזו, והצטערתי שטבע. ומנו, מי הוא אותו תלמיד חכם? רבי עקיבא. וכשעליתי ביבשה, בא רבי עקיבא וישב ודן לפניי בהלכה. אמרתי לו, בני, מי יעלך מן המים? מי יעלך מן הים? אמר לי, דף של ספינה, קרש מקרשי הספינה שנשברה, נזדמן לי ואחזתי בו וצפתי על המים, וכל גל וגל שבא עליי להשליחני מן הדף, נענעתי לו ראשי, כופפתי והשפלתי את ראשי בפני הגל, כדי שיעבור מעליי ולא ישליחני מן הדף. מכאן אמרו חכמים שאם יבואו רשעים על אדם, וחושש שיזיקו לו, ינענע לו ראשו, היינו שלא יתגרה בהם, אלא יתכופף בפניהם עד שיעברו מעליו. שאם השעה משחקת לו לרשע, אין להתגרות בו, כך אומר המאירי. והמהרש"א במסכת בבא בתרא דף עין גימל, מבאר מה הוכיחו חכמים מכאן, והוא כותב שבפסוק בתהילים, פרק מ"ב, פסוק ח', נאמר, כל משבריך וגליך עליי עברו. מוכח שהמשיל הכתוב את הצרות והגלות שאנו סובלים מאומות העולם לגלי הים. ובמדרש, דרשו מן הפסוק בספר הושע פרק ב' והיה מספר בני ישראל כחול הים שנמשלו ישראל לכל הים. מבאר המהרש"א שזו כוונת ישעיה הנביא והרשעים כים נגרש, שכמו בגלי הים הגל הראשון אומר אעלה ואציף את העולם כולו, כיוון שהוא מגיע לחול הוא קורע ונכנע לפניו, ואף על פי כן אין הגל השני לומד מן הראשון אלא אומר גם הוא אעלה ואציף, כך הם הרשעים. פרעה התגלגל על ישראל והפילו הקדוש ברוך הוא וכן עמלק וכן סיחון ואין אחד מהם למד מן הראשון. כיוון שהרשעים נמשלו לגלי הים, למדו חכמים מכאן שיש להיכנע בפניהם ולהרכין ראש עד יעבור. כי אין זה מבאר גם המהר"ל והוסיף שהרשע הוא חפץ להחריב, וכאשר יש לו התנגדות הוא מחריב, וכאשר ישנה הכנעה אינו יכול להחריב. וכעניין גלי הים אשר הם שוטפים את החול, אמנם כאשר הם מגיעים אל החול אשר הוא קטן ודק, גם הם בתהילים. ולא משום שיש לים שכל להבין שהחול נכנע אליו, אלא משום שאין כוח ברשע, אלא כאשר יש לו התנגדות ולא כאשר נכנעים בפניו. ממשיך רבן גמליאל לספר, אמרתי באותה שעה, כשראיתי שניצל רבי עקיבא על ידי דף, במים שאין להם סוף, כמה גדולים דברי חכמים שאמרו, התובע במים שיש להם סוף, אשתו מותרת להינשא משום שאומרים שבוודאי מת. אבל התובע במים שאין להם סוף, אשתו אסורה להינשא משום שיש לה חשוש שמא ניצל באיזשהו אופן, אין אנו יודעים על כך ועדיין חיו. מביאה הגמרא ראיה נוספת שניתן להינצל במים שאין להם סוף, אפילו ללא דף של ספינה. תניא אמר רבי עקיבא, פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שמתערפת בים, שמתבלבלת ומושלכת מגל לחברו. הייתי מצטער על תלמיד חכם שבא, שידעתי שהוא בספינה הזו והצטערתי שהוא טבע. ומנו מי אותו תלמיד חכם? רבי מאיר. וכשעליתי למדינת קפוטקיה, בא רבי מאיר וישב ודן לפניי בהלכה. אמרתי לו, בני, מי יעלך מן הים? אמר לי, גל תרדני, גל מסרני לחברו לגל אחר וחברו, ואותו גל מסרני לחברו לגל אחר, עד שהקיעני הגל האחרון ליבשה. ממשיך רבי עקיבא לספר, אמרתי באותה שעה, כשראיתי שניצל רבי מאיר על ידי גלים שתרדו ומסרו ליבשה במים שאין להם סוף, כמה גדולים דברי חכמים שאמרו, התובע במים שיש להם סוף, אשתו מותרת להינשא ולא חוששים שמא חיו. אבל התובע במים שאין להם סוף, אשתו אסורה להינשא, משום שיש לה חשוש שמא ניצל באיזשהו אופן, ועדיין חיו. נראה מן הסוגיה שישנם במים שאין להם סוף כמה אופני הצלה, הן על ידי מחילה של דגים, ולזה לא מועיל גם לא כל, כמבואר בברייתא של שני בני אדם שהיו מחמרין מחמורין, ואין על ידי דף של ספינה, כמבואר במעשה של רבי עקיבא, ואין על ידי גל תורד כמבואר במעשה של רבי מאיר. מביאה הגמרא כמה מקרים נוספים בהם לא ראו העדים בבירור שהבעל מת. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שמופיעה במסכת ברכות דף למד ג' עמוד א', נפל לגוב עריות ומקום עמוק בקרקע שמניחים בו את העריות הניצודים כדי שלא יוכלו לצאת. אם נפל לשם אדם, אין מעידים עליו שמת, כדי שתוכל לשתול להינשא. ואפילו אם שעה שם שיעור זמן שיכלו לאוכלו ולא ראינו הוא שיצא, גם אין מעידים עליו שמת, מפני שפעמים אינם רעבים ואין אוכלים אותו. ותוספות לקמן בדף קוף חפה אלף עמוד ב', דיבור המתחיל אין מזכירים אומר שזה לא מעשה ניסים, כי הם אינם רעבים. אבל אם נפל לחפירה לבור שהוא צר ועמוק מלאה נחשים ואקרבים, מעידים עליו שוודאי מת שם ואשתו מותרת להינשא, ואפילו לא שעו העדים לראות שלא יצא אליהם, מיד הלכו להם. מכל מקום מעידים עליו שמת, כיוון שנחשים ואקרבים מזומנים להזיק מיד. רבי יהודה בן בטרה חולק ואומר, אף אם נפל לחפירה מלאה נחשים ואקרבים, גם אין מעידים עליו שמת משום דחיישינן, חוששים שמה חברו. דהיינו שיודע ללחוש לנחשים ולאקרבים כדי שלא יזיקו אותו. אומרת הגמרא ותנא קמא שחולק על רבי יהודה בן בטרה וסבר שמעידים עליו שמת, וכי לא חשש תנא קמא שמא חברו שיודע ללחוש ולא הוזק ועדיין חיו? כיצד אפשר להעיד עליו? משיבה הגמרא סבר תנא קמא, אגב, יצצה, מזכילי. אגב, שהוא דורך עליהם ברגליו ודוחקם, כיוון שהמקום צר ואינו יכול לעמוד אלא עליהם, הרי הם מזיקים אותו ובוודאי מת על ידי נשיכתם והקיצתם. והמאירי מבאר שאין חילוק בין עריות לנחשים, אלא שסתם עריות נמצאים במקום רחב והוא לא נופל עליהם ושמה לא יזיקו לו מיד ויצא. אבל סתם נחשים נמצאים במקום צר והרי הם מזיקים לו מיד. דין נוסף מביאה הגמרא בדף קוף חפה אלף עמוד ב'. תנו רבנן, אדם שנפל לתוך כבשן האש, ומדובר בכבשן עמוק שאין הנופל יכול לעלות ממנו, מעידים עליו שמת, משום שוודאי נשרף כיוון שלא יכול היה לצאת מן הבור ולהימלט מן האש. וכן אם נפל ליורה לסיר גדול למלאה יין ושמן שעומדת על גבי האש ורותחת, גם מעידים עליו שמת. מביאה הגמרא שרבי יחא נחלק וסבר שאין דינה של יורה מלאה יין כדינה של יורה מלאה שמן. משום רבי יחא אמרו שאם נפל לתוך יורה של שמן העומדת על גבי האש, מעידים עליו שמת מפני שהוא השמן מבעיר את האש, כלומר, שכאשר האדם נופל לתוך היורה שמן ניתז מן היורה לתוך האש ומבעירו. כיוון שרגליו נכווים, אינו יכול לצאת וודאי מת. אבל אם נפל לתוך יורה של יין העומדת על גבי האש, אין מעידים עליו שמת. מפני שהוא היין מחבא את האש, שבשעת נפילתו ליורה, היין שביורה ניתז על האש ומחבא אותה. ואף שאינו יכול לצאת מיד כיוון שנכוו רגליו מהיין הרותח, מכל מקום יש לנו לחשוש שמה יצא לאחר זמן מה כשנתקררה היורה, שהרי כבתה אש מחמת התזת היין. אמרו לו לרבי יחא, אין לך לחלק מהטעם הזה בין שמן ליין, שאף ביין תחילתו מחבא וסופו מבעיר, אמנם האש מתחילה להיחבות, אבל היא שבה לבעור לאחר מכן אף יותר מבתחילה, וכיוון שכך יש לומר שבוודאי מת ומעידים עליו. רש"י בדיבור המתחיל וסופו אומר שכך היא הדרך, שכשמחבים בקעת במים היא שבה ודולקת יותר מבתחילה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אמר רבי מאיר מעשה באחד שנפל לבור הגדול והביא רבי מאיר ראיה מהמעשה הזה לשיטתו שאדם יכול לחיות במים זמן רב. ואין הכוונה שיכול לחיות בתוך המים ממש, אלא שיכול להוציא את ראשו ולצוף על פני המים אפילו כמה ימים. מביאה הגמרא ברייתא שהקשו ממנה על רבי מאיר כיצד הביא ראיה ממעשה ניסים. תניא אומרת הגמרא, שנינו בברייתא אמרו לו חכמים לרבי מאיר, אין מזכירין מעשה ניסים, אין מביאים ראיה ממעשה ניסים. ואם כן, אינך יכול להביא ראיה לשיטתך מהמעשה הזה, כיוון שמכל מקום הרע שם נס, שלא כדרך הטבע, שהרי אפילו אם לדעתך לא מת מחמת המים, הרי היה לו למות מחמת דבר אחר. מברר את הגמרא מהי מעשה ניסים, מהו הדבר אחר שמחמתו היה לו למות אם לא שנעשה לו נס. הילי, מה אם נאמר שהנס הוא דלא אכיל ולא אשתי, שהוא לא אכל ולא שתה בשלושת הימים שהוא שעה בתוך הבור, והכתיב הרי נאמר במגילת אסתר פרק ד' פסוק ת' ז', אסתר אומרת למרדכי וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום. הרי לנו שאדם יכול להתקיים ללא מים ומזון שלושה ימים ואין זה נס. משיבה הגמרא אלא הנס הוא דלא נעים, שאותו התובע לא יכול לישון במשך אותם שלושה ימים. כיוון שאי אפשר לישון מעומד ואין אדם יכול להתקיים שלושה ימים בלא שינה. על כוחך הראה לו נס שיצא ואל תוכיח אתה רבי מאיר ממעשה ניסים. מוכיחה הגמרא שאדם אינו יכול להתקיים שלושה ימים ללא שינה, דאמר רבי יוחנן. אומר רבי יוחנן במסכת סוכה דף נ"ג עמוד א', וכן במסכת נדרים ובמסכת שבועות, האומר שבועה שלא ישן שלושה ימים, אין שבועתו חלה, אלא מלכין אותו מיד, משום שנשבע שבועת שווא שאי אפשר לקיימה, וישן לאלתר, יכול הוא לישון לכשירצה, כיוון שזוהי שבועת שווא ולא שבועת ביטוי. הנה מוכח מכאן, שאי אפשר לאדם להתקיים שלושה ימים ושלושה לילות, ללא שינה. מברר את הגמרא ורבי מאיר שהוכיח מהמעשה הזה, מה הייתה, מה למה הוכיח ממעשה ניסים, הרי סברת חכמים נכונה היא, שאי אפשר לאסור אישה להינשא משום שמה הרע לבעלה נס, והוא ניצול שלא כדרך הטבע. משיבה הגמרא, אמר רב כהנא, רבי מאיר הביא ראיה משם, כיוון שכיפין על גבי כיפין אבו, שהיו בבור קשתות כמין בניינים ואולמות, ונשען עליהם וישן מעט, וממילא אין זה מעשה ניסים. ורבנן שואל את הגמרא, מדוע סברו חכמים שהיה זה מעשה ניסים? הרי צודק רבי מאיר שהיה יכול להסמך על הסלעים וכך לישון. משיבה הגמרא, דשישה אבו, הסלעים הללו היו של שיש, היו חלקים, אי אפשר להסמך עליהם. כיוון שלא היה יכול להסמך, וגם לישון מעומד הוא לא יכול, על כוחך שהיה זה מעשה ניסים, ואין מביאים ראיה ממעשה ניסים. וראה את הגמרא ורבי מאיר, מה סבר רבי מאיר עלו? כיוון שהכיפין היו משיש וחלקים, אי אפשר להסמך עליהם ואי אפשר לישון, כיוון שאי אפשר לישון מעומד. אם כן מוכרחים לומר שהיה זה נס, אז איך אפשר להביא ראיה ממעשה ניסים? משיבה הגמרא, רבי מאיר יתרץ ויאמר, שמכל מקום אי אפשר דלא מסריך ונעים פורטה, לא ייתכן שאינו נסמך על אותם העמודים החלקים, וישן מעט ומנמנם מעט, והוא לא נשאר נאור שלושה ימים. ואם כן, אין זה נס שניצול, ואפשר להביא מהמעשה הזה ראיה, שיכול אדם להחזיק מעמד בחיים בתוך מים שלושה ימים ושלושה לילות. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין מים שיש להם סוף. תנו רבנן שאנו חכמים ברייתא שמופיע במסכת בבא קמא דף נ' עמוד א', מעשה בביתו של נחוניה חופר שיחין, חופר בורות שהיה חופר אותם כדי שיאספו בהם מים לצורך עולי הרגלים שבאים ממרחק ואין להם מים ממהם, והיו שותים הם ובהמותיהם מאותן הבורות. נפלה לתוך הבור הגדול שחפר אביה ביתו, היה הבור מלא מים, ובאו והודיעו לרבי חנינה בן דוסה שנפלה ביתו של נחוניה כדי שיבקש עליה רחמים. ועברה שעה ראשונה מאז שנפלה, ואמר להם רבי חנינה, לאילו שהודיעו שנפלה, ששלום לה. ואף שעדיין לא עלתה מן הבור, הוא הודיע להם שהיא חיה בתוכו. וכן כשעברה שעה שנייה מאז שנפלה, חזר ואמר להם, שלום לה. כשהגיעה השעה השלישית, שער רבי חנינה שינה יכולה כבר לחיות בתוך הבור. אמר להם שכבר עלתה מן הבור, ואכן בשעה זו כבר עלתה מן הבור, וכשהגיע עליהם, אמר לה רבי חנינה לביתו של נחוניה, ביתי, מי יהלך מן הבור? אמרה לו לרבי חנינה, זכר של רחלים נזדמן לי וזקן מנהיגו, הוא העלני מן הבור. זכר זה הוא אילו של יצחק אבינו שנשחט במקומו בעקידה, והזקן שמנהיגו זה אברהם אבינו. כך רשי בדיבור המתחיל זכר ובדיבור המתחיל זקן. מבאר המהרש"א שזכות העקידה עמדה לה משום שהעקידה היא לסלוח לישראל. וברוך לנר הוא מבאר שכשהלך אברהם לעקידה נדמה לו השטן כנער והלך במים עד שבאו הצווארו. ונתפלל ואמר הושיעני אלוקים כי באו מים עד נפש. והוא ניצול, בזכות זה ניצלה אף היא. עוד מבאר המהרש"א שכשהקריב אברהם אבינו את העיל התפלל בהר השם יראה בזכות עולי רגלים שיעלו לרגל ויראה הקדוש ברוך הוא אותם. והיא ניצלה בזכות הבורות שחפר אביה לעולי רגלים. אמרו לה לרבי חנינה וכי נביא אתה? מניין ידעת שבוודאי לא תמות? אמר להם, השיב להם רבי חנינה, לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי, אלא ידעתי שלא ייתכן שדבר שהצדיק מתעסק בו, שזה חפירת בורות לצורך עולי הרגלים, ייקשל בו זרו. משום כך הייתי בטוח שתנצל, ולכן כשעברו שלוש שעות הייתי בטוח שמוכרח הוא שכבר עלתה, כיוון שוודאי לא תמות שם. וכבר עבר הזמן שיכולה היא הייתה להחזיק מעמד בחיים בתוך הבור. ובגמרא במסכת ברכות בדף למד עמוד ב' מובא מעשה דומה שהתפלל רב חנינה בן דוסה על בנו של רבן גמליאל שחלה, ואמר להם לכו שכבר חלצתו חמה, הוא עברי. כששאלו וכי נביא אתה, אמר להם לא נביא אנוכי ולא בן נביא, אלא אם שגורה תפילתי בפי יודע אני שהוא מקובל, ואם לאו יודע אני שהוא מטורף. ומבאר המהרש"א שם ששאלתם הייתה וכי נביא אתה, לא אינך נביא שיודע מתחילה שתקובל תפילתו, כפי שמצינו באברהם שאמר הקדוש ברוך הוא לאבימלך, השב אשת האיש כי נביא הוא והתפלל בעדך, וחיה, הרי לנו שתפילת הנביא מקובלת, ולזה שאלו אותו וכי נביא אתה כאברהם. אומר העיון יעקב שאף שלא שאלו וכי בן נביא אתה, מכל מקום השיב להם ולא בן נביא אנוכי, כלשון הפסוק בעמוס, פרק ז' פסוק י' ד', לא נביא אנוכי ולא בן נביא. דהיינו לא למדתי את דרכי הנבואות. ממשיכים הלאה בגמרא שאומרת אמר רבי אבא אף על פי כן שדבר שהצדיק מתעסק בו אין זרו נכשל בו, מת בנו של נחוניה חופר שיחין בצמה, שנאמר בספר תהילים פרק נון, וסביביו נסערה מאוד. הפסוק הזה מלמד שהקדוש ברוך הוא מדגדק עם סביביו הצדיקים שהולכים אחריו כחוט השערה, כלומר אפילו על דברים קטנים ודקים כשיער שעשו כנגד רצונו, מדגדק כשיער להיפרע מהם. ודרשו זאת מלנשון, נסערה מאוד, כדי להרבות את שכרם לעולם הבא. מביאה הגמרא דרשה נוספת בעניין הזה, רבי חנינה אמר, הוא דרש מאחה, הוא דרש מכאן, נאמר בפסוק בתהילים פייטט, כל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו. הרי שהקדוש ברוך הוא נורא על כל סביביו, והם הצדיקים ההולכים אחריו, שעליהם הוא נורא יותר. דהיינו שמקפיד יותר על חטאיהם, ומה אני שם. והנה עם הוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף קוף חף אלף, עמוד ב'. משנתנו ממשיכה לדון על איזה עדות סומכים להתיר את אשתו של המת להינשא, ועל איזה עדות אי אפשר לסמוך. אומרת המשנה, אפילו שמע אדם מן הנשים שמשיחות בינן לבין עצמן ללא כוונת עדות, ואומרות מת איש פלוני, דיו לסמוך על מה ששמע שהן מספרות, ויכול להעיד מפיין שבעלה מת להתיר את אשתו של המת להינשא. אמנם מכל מקום צריך לשמוע זאת מבן דעת ולא מתינוק. אומרת המשנה, רבי יהודה אומר, אפילו שמע מן התינוקות שאומרים זה לזה, הרי אנו הולכים לספוד ולקבור את איש פלוני, הרי עדות שמיעה זו מספיקה כדי להתיר את אשתו להינשא. ממשיכה המשנה לבאר את דינו של המשיח לפי תומו שעדותו כשרה. האומר על איש פלוני שמת, הרי הוא נאמן בין שהוא מתכוון להעיד, בין שאינו מתכוון להעיד, אלא משיח לפי תומו. ורבי יהודה בן בבא אומר, בישראל שאומר שפלוני מת, נאמן אף על פי שהוא מתכוון לעדות. אמנם בעובד כוכבים שאומר שפלוני מת, אם היה מתכוון להעיד, אין עדותו עדות, אלא צריך שיהיה דווקא משיח לפי תומו, שאז אין חוששים לשקר. זוהי המשנה שלנו בדף קוף חפה אלף עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. נתבהר במשנה שתינוקות נאמנים, אם שמע אותם אומרים זה לזה, הרינו הולכים לספוד ולקבור את איש פלוני. שואלת הגמרא, ודילמה לא עזלי, אולי טעו התינוקות במה שאמרו, ולא היה לא הספד ולא קבורה, כיצד אפשר להוכיח ממה שאמרו שכן מת אותו איש? משיבה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, המשנה עוסקת באופן דקאמרי, אומרות התינוקות, הרינו באים מלספוד ומלקבור את האיש פלוני. זאת אומרת שסיפורם הוא על מעשה שהיה. והראית הגמרא, ודילמה קמצא בעל משכיב לי, אולי התינוקות המיתו חגב או נמלה והסיקו לי על שמי, וקראו לו על שם אותו איש בדרך משחק, עליו הם מספרים שמת ונקבר ונספד, ואם כן, כיצד אפשר להוכיח מסיפורם שאכן מת האיש ההוא? משיבה הגמרא דקאמרי, כן וכן רבנן אבו אתם. תינוקות מספרים זה לזה שחכם פלוני היה שם בהספד, או ששמע שמספרים זה לזה, כן וכן ספדני אבו אתם. כך וכך הספדנים שהיו שם, שבאופן זה אין לחשוש שהייתה זו לוויית החגב שמת וקראו על שם של אותו איש פלוני, אלא ודאי שאכן מת אותו איש והם חוזרים מלווייתו. ובאופן זה אפשר לסמוך על שיחתם ולהשיא את אשת המת. שנינו במשנה שרבי יהודה בן בבא אומר, כאשר מדובר ביהודי שמספר זאת, אז גם כשהוא מתכוון להעיד וגם כשהוא לא מתכוון להעיד, סומכים עליו. אבל בעובד כוכבים, אם היה מתכוון לעדות, אין עדותו עדות, ומקבלים את דבריו רק אם הוא היה משיח לפי תומו. מבררת הגמרא מהי כוונת רבי יהודה בן בבא, איזו כוונה של העובד כוכבים פוסלת את עדותו. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, לא שנו שעובד כוכבים שנתכוון אין עדותו עדות, אלא כשנתכוון להתיר את אשתו של מי שהעיד עליו, והיינו שהוא יודע לשם מה הוא בא, ושעל פי דבריו יתירו את אשת המת להינשא. ומחמת כן, איננו סומכים על סיפורו. אבל אם נתכוון רק להעיד ולא להתיר את אשתו להינשא, עדותו עדות, והיא מותרת להינשא על פי אותה עדות. שואלת הגמרא, איך ידינן? איך יודעים אם מתכוון אותו עובד כוכבים להתירה להינשא או להעיד סתם שמת? משיבה הגמרא, אמר רב יוסף, אם בא לבית דין ואמר איש פלוני מת, הסיעו את אשתו, זהו נתכוון להתיר והוא אינו נאמן. אבל אם בא ואמר איש פלוני מת סתם ולא הוסיף לומר, הסיעו את אשתו, זהו נתכוון לעדות והוא נאמן. מביאה הגמרא מקור נוסף לחילוק הזה. איתמר נמי נאמר גם כן, אמר יש לקיש, לא שנו שעובד כוכבים שנתכוון להעיד אינו נאמן ואין מסיעים את אשת המת על פי סיפורו, אלא כשנתכוון העובד כוכבים להתיר. אבל אם נתכוון רק להעיד שפלוני מת, עדותו עדות ונאמן ומסיעים את אשת המת על פי עדות זו. הרי שסבר ריש לקיש כמו שמואל. מקשה רבי יוחנן על ריש לקיש מדברי חכמים. אמר לי רבי יוחנן לריש לקיש, וכי לא כך היה מעשה בחכם ששמו או שעיה ברבי, שיתריס עם 85 זקנים, נתווכח עם 85 זקנים, ואמר להם כדבריך, שלא שנו במשנתנו שעובד כוכבים שנתכוון אינו נאמן, אלא כשנתכוון להתיר, שעל זה אמרה המשנה שאינו נאמן, אבל אם נתכוון רק להעיד ולא להתיר, אז עדותו עדות, ולא הודו לו חכמים להושעיה ברבי, לחילוק הזה, אלא הם סברו שכוונת המשנה, אם היה מתכוון אין עדותו עדות, היינו שכל כוונה פוסלת את עדותו, ואפילו לא נתכוון להתיר, אלא רק להעיד בלבד. הרי שכבר חלקו חכמים על הביור הזה במשנה ודחו אותו. מבררת הגמרא ואומרת, ואלא מתניתין, אלא משנתנו דקטני, ובעובד כוכבים אם היה מתכוון אין עדותו עדות, איך נפרש את זה? הרי משמע מן המשנה שדווקא באופן שנתכוון עדותו עדות, אבל באופן שלא נתכוון עדותו עדות, ואם סברו חכמים שבין נתכוון להתיר ובין נתכוון להעיד אין עדותו עדות, אם כן איך היא משכחת לה, איך ייתכן מקרה שבו לא נתכוון לא להעיד ולא להתיר, שעליו נתכוונה המשנה שאז הוא כן נאמן? בשיבה הגמרא יש מקרה כזה בו עובד כוכבים לא נתכוון מאומה, אלא במשיח לפי תומו. הוא לא בא לספר עדות שהוא ראה, אלא הוא מספר לפי תומו מעשה שהיה. אז מאמינים לו ומסיעים את אשת המת. מביאה הגמרא מקרים שבהם קיבלו עדותו של עובד כוכבים משום שהוא היה משיח לפי תומו. כי ההוא כמו אותו עובד כוכבים, דאב וכאמר ואזיל היה מכריז והולך, מן איקה בי חיוואי, מן איקה בי חיוואי. מי נמצא כאן מאנשי ביתו של האדם ששמו חיוואי שישמע את דבריי? שכיב חיוואי, מת חיוואי, ואן סבא רב יוסף לדביטו. ואיסי רב יוסף את אשתו של אותו חיוואי על פי העדות הזו של הגוי, כיוון שזהו משיח לפי תומו, לפי שהוא סיפר רק את הדברים, ולפי כולם במקרה כזה הוא נאמן וסומכים על עדותו. הגוי הזה לא בא להתיר את אשתו לנישואין עם מישהו אחר, ואף לא להעיד, אלא לספר בלבד. מעשה נוסף מביאה הגמרא, ההוא היה עובד כוכבים דאב וכאמר, ואזיל היה מכריז והולך, ואילי לפרש הזריזה דאב ופומפדיטה דשכיב. אוי לו לאותו פרש זריז שהיה בעיר פומפדיטה, שהיא עיר בבבל, שהוא מת, ואותו פרש היה יהודי. ואן סבא רב יוסף, איסי רב יוסף, ואיתם אבל יש אומרים שהיה זרבה, שהסיע את דביטו את אשתו של אותו פרש על פי העדות הזו של הגוי. וזאת למה? מכיוון שלא נתכוון לא להתיר ולא להעיד, אלא היה משיח לפי תומו. מעשה נוסף, ההוא דעה וכאמר ואזיל היה עובד כוכבים אחד שבא והכריז ואמר, מן איקה בי חסה, מי נמצא כאן מאנשי ביתו של אדם ששמו חסה שישמע את דבריי? טבע חסה. אמר רב נחמן, כששמע את הכרזתו של אותו עובד כוכבים, האלוקים, לשון צער ושבועה, אכלו קבריי לחסה, אכלו הדגים את חסה. מדיבור הידי רב נחמן, מדיברי רב נחמן שנצטער על כך שמת חסה ולא אמר מי ייתן שינצל, למדה אשתו שאפשר לסמוך על אותה עדות, אז לדביטו דחסה ונסבה, הלכה אשתו של חסה ונסעה ולא אמרו לחכמים, ולא מידי לא העירו לחכמים על כך שהיא הלכה ונסעה לאדם אחר. אומרת הגמרא, אמר רבה שמכך שלא אמרו לחכמים מאומה, אף שהעובד כוכבים שסיפר שטבע חסה בוודאי אינו נאמן שיסיעו את אשתו של חסה על פי עדות זו, כיוון שלא ידענו איכן טבע, והרי אפשר שטבע במים שאין להם סוף, שאף אם שעו שם העדים על שפת המים, אין להתיר את אשתו משום העדות הזו, כיוון שייתכן שיצא במקום אחר, ואם כן, ודאי שאין לסמוך על העדות הזו. שמע מינה, מוכח מכך, דעה דעה מורבנן, מה שאמרו חכמים לאל בדף קוף חפה לפעמוד א', מים שאין להם סוף אשתו אסורה, אני מילה לכתחילה, אין מתירים לה להינשא עם טבע בעלה במים שאין להם סוף, וזאת משום החשש שנתבאר שם שמה הוא יצא במקום אחר והוא עדיין חי. אבל היא נסי, ואם היא נישאה כבר כמו במעשה של אשתו של חסה, לא מפקין על המיני, אין אומרים לה שצריכה לקבל גט ממי שנישאה לו, אלא סומכים בדיעבד אחר שנישאה על אותה עדות. ומביאה הגמרא גרסה אחרת לאותו מעשה. איקא דאמרי, יש כאלו שאומרים שהמעשה היה דאן סבא רב נחמן לדביטו, שרב נחמן נישא את אשתו של חסה, ולא כפי שהביאה הגמרא לאל ש... אשתו של חסה הבינה מתוך דבריו של רב נחמן שהיא מותרת להינשא והלכה ונישאה ללא היתר. ומשום שאמר רב נחמן, חסה גברה רבה איתי, חסה היה אדם מפורסם ואימיתה דסליק, אם אמנם הוא ניצל ועלה מן המים במקום אחר, כל היית למילתא, בוודאי היינו שומעים על כך שניצל, מכיוון שלא שמענו שעלה, מוכח שטבע ומת, ואשתו מותרת לכתחילה. אבל דוחה הגמרא את הסברה הזו ואומרת, ולא היא, לא שנה, לא משנה אם התובע הוא גברה רבה, ולא שנה אם התובע הוא לאו גברה רבה. הוא אינו אדם מפורסם, דיה ודין, אם היא נישאה כבר לא תיצא מבעלה, אבל לכתחילה לא תינשא, משום שאי אפשר להתירה להינשא על סמך עדות זו, שטבע בעלה במים שאין להם סוף, וכדברי רב אשי. מביאה הגמרא מעשה נוסף שיש לדון אם באופן זה נקרא מספר משיח לפי תומו או לא. ההוא עובד כוכבים דאב וכאמר לישראל, כתול אספסטה ושדי לחיוואי בשבתא. אמר העובד כוכבים לישראל, קצוץ שחת ושים לפני בהמותיי בשבת. והיא לא, אם לא תעסק את דבריי, אלא תימנע משום קדושת השבת לקצוץ את האספסת, קטלינה לך, הרוג אותך, כדי קטלינה לפלוני בר ישראל, כמו שהרגתי את פלוני היהודי. וממשיך אותו עובד כוכבים לאיים על הישראל ולספר לו כיצד הרג את אותו פלוני היהודי. לאמרי לי, אמרתי לו, באשי לי קדירה בשבת, תבשל לי קדירה בשבת, ולא באשי לי. הוא נמנע מלבשל משום קדושת השבת, הוא קטילתי, הרקתי אותו. שמעת ויתו, שמעה אשתו של אותו פלוני שעליו סיפר הגוי, שהרגו משום שלא שמע בקולו לחלל את השבת, ועתה היא לקמי דה הבאיה, התייצבה בפני הבאי לשאול אותו האם יכולה היא להינשא, שהרי ישנה כאן עדות שמת בעלה, ולכאורה דינה של העדות הזו, כגוי שמסיח לפי תומו, כיוון שלא נתכוון אותו גוי להתירה להינשא, או לא נתכוון להעיד, אלא הוא התכוון רק לאיים על הישראל, לקצוץ לו את האספסת בשבת. אומרת הגמרא שהייתה, עיכב אותה הבאיה ולא ענה לה, במשך תלת הרגלי, במשך שלושה רגלים עד שהתקפצו כל החכמים, שכן היה מנהגם להיכווץ כדי לשמוע דרשות בענייני הרגל. אמר לי, רבדה ברעבה לאותה אישה, זיל לקמי לכי לפני רב יוסף, דחריף סכינה שיש לו לב פתוח לסברה. אז לקמי הלכה לפניו, פשט רב יוסף את דינה של האישה, מאה מתניתה מן הברייתא הבאה, שנינו בה, עובד כוכבים שהיה מוכר פירות בשוק, ואמר פירות הללו שאני מוכר של אורלהן, והטעם שהוא אמר כך משום שנתכוון להשביח את מכחוש, שהפירות הם מאילנות צעירים, ואם נכונים דבריו הרי הם אסורים באכילה ובענה, או שהיה בחוץ לארץ ואמר העובד כוכבים פירות הללו של הזיקה הן, שהגיעו ממקום בארץ ישראל ששמו הזיקה והוא ידוע בפירותיו המשובחים, ויש לנו לחשוש, אולי הם לא מעוסרים, או שהוא אמר שהפירות הללו של נטע רוויים, וגם כאן נתכוון להשביח את מכחוש שהפירות נקטפו מאילנות צעירים, ואם נכונים דבריו הרי אסורים הפירות הללו של נטע רוויים באכילה חוץ לירושלים, לא אמר כלום, איננו חוששים לדבריו לאסור לקנות מפירותיו, כיוון שלא נתכוון בדבריו אלא להשביח את מכחו כדי שיקנו ממנו את הפירות, אבל הוא לא נאמן בזה, לנו תולים שהוא שיקר כדי להשביח את מכחו, והפירות מותרים משום שהולכים אחר רוב פירות שאינם עורלה ולא מעזקה ולא נטע רווי. מוכריח רב יוסף מן המשנה הזו, שכשיש לו עובד כוכבים איזו סיבה לומר את דבריו כגון שהוא משביח את מכחו, לא חוששים כלל לדבריו, ואפילו אם ההכרעה מכך היא לכולה, משום שאינו נאמן כלל, כשאינו מסיח לפי תומו. ולכן גם המקרה הזה שלפנינו, שאיים על אותו יהודי שיקצור לו את האספסת בשבת, ואם לא יעשה כן, יערוג אותו כשם שהרג יהודי אחר, יש לו סיבה לומר כך כדי לאיים על היהודי שישמע לו. ומשום כך, כבר אינו מסיח לפי תומו ואינו נאמן, וממילא האישה אסורה להינשא. מביאה הגמרא מקרים נוספים בהם עובד כוכבים נאמן מדין מסיח לפי תומו ומסיעים על פי עדותו. אבא יהודן, אותו אבדן שפגשנו לאל בדף קוף ח', אם כן אבא יהודן איש ציידן מהעיר ציידן ועיר בארץ ישראל, הוא אמר, מעשה בישראל ועובד כוכבים שהלכו יחדיו בדרך ובא אותו עובד כוכבים לבדו ואמר, חבל על היהודי שהיה שהלך עימי בדרך, שמת בדרך וכבר טיב, ועל פי דבריו הסיעו את אשתו שכן זהו מסיח לפי תומו והוא נאמן. ושוב מעשה, בקולר בחבורה של בני אדם שהיו מהלכים לאנטוכיה עיר בארץ ישראל, ובא עובד כוכבים אחד ואמר חבל על קולר של בני אדם שמתו וכברתים, ועל פי דבריו הסיעו את נשותיהם שכן זהו מסיח לפי תומו והוא נאמן. ושוב מעשה, ב-60 בני אדם שהיו מהלכים לקרקום ביתר, לעיר ביתר שהייתה נתונה אז במצור, קרקום הכוונה מצור, ובא עובד כוכבים ואמר חבל על 60 בני אדם שהיו מהלכים בדרך ביתר שמתו וכברתים, ועל פי דבריו הסיעו את נשותיהם משום שהוא מסיח לפי תומו והוא נאמן. אומר הערוך לנר שהחידוש במעשה הזה, שאף שמדובר בזמן מלחמה והיה אפשר לחשוש שאינו מדייק בדבריו אלא סומך על כך שנהרגו כולם במלחמה, והוא ממציא מן הדמיון, החידוש הוא שגם באופן הזה הוא נאמן. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה הראשונה בדף קוף חף ב' עמוד א'. משנה ראשונה מתוך שלוש משניות המופיעות בעמוד הזה. משנתנו ממשיכה לדון איזו עדות צריך כדי להעיד על אדם שמת ואשתו מותרת להינשא. אומרת המשנה, מעידים על אדם שמת אף אם העדים ראו רק לאור הנר ולאור הלבנה ואין חוששים שמא לא הייתה זו ראייה שאפשר לסמוך עליה, משום שהאור קלוש. דין נוסף, וכן מסיעים את האישה על פי בת קול, ששמעו קול קורא, פלוני מת ולא ראו מי הוא הקורא כך, ניתן לסמוך על הקול ולהשיא את אשתו של אותו פלוני. יא המשנה ראיה לדין הזה ממעשה שהיה מעשה באדם אחד שעמד על ראש ההר ואמר, קרא בכל איש פלוני בן פלוני ממקום פלוני מת, והלכו לראש ההר ולא מצאו שם אדם שהלך כבר אותו אדם, והסיעו את אשתו, הרי לנו שמסיעין על פי בת קול. ראיה נוספת מביאה המשנה ממעשה שהיה, ושוב מעשה בצלמון שם מקום בארץ ישראל, באחד שאמר, אני איש פלוני בן איש פלוני, נשכני נחש והרי אני מת, הרי אני עומד למות, והלכו לראות מי המדבר, ומצאו שאכן מת ולא יכירו, כי נשתנתה צורתו מחמת הנשיכה. והלכו והסיעו את אשתו על פי דבריו, שזה שמו. זוהי המשנה שלנו הראשונה בדף קכ"ב עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא שדברי המשנה הם כדברי בית הלל בברייתא. אמר ברבא בר שמואל, תנא נאמר בברייתא שהדין ששנינו במשנה שמסיעין על פי בת קול תלוי במחלוקת. בית שמאי אומרים שאין מסיעין על פי בת קול, ובית הלל חולקים ואומרים שמסיעין על פי בת קול. בקשה הגמרא מהי כמשמלן, מה משמיע לנו רבא בר שמואל? לשם מה הוא הביא את הברייתא? אם כדי ללמדנו שזו מחלוקת בית שמאי ובית הלל והלכה כבית הלל, הרי גם ללא דבריו ידענו שכן היא ההלכה, שהרי סתם מתניתיני, שבמשנתנו כתוב בסתם, שמסיעין על פי בת קול, והמשנה לא הביאה בזה מחלוקת. והרי ההלכה תמיד כסתם משנה, ואם כן אין צורך להוכיח שכך הלכה מדברי בית הלל בברייתא. תרץ את הגמרא כמשמלן, רבא בר שמואל משמיעה לנו מחדש, והיא משתכחת. אם נמצאת ברייתא אחרת שהיא סתמה שאין בה מחלוקת, אלא נאמר בה רק דעה אחת, דעין מסיעין על פי בת קול, לא נחשוש לדעה הזו, אלא דעה זו, זוהי דעתם של בית שמאי, ואין לחשוש לה להלכה, אלא יש לפסוק כמשנתנו, כדעת בית הלל בברייתא, שמסיעין על פי בת קול. שנינו במשנה מעשה באחד שעמד על ראש ההר, ואמר איש פלוני בן פלוני ממקום פלוני מת, והלכו ומצאו שם אדם, והסיעו את אשתו של אותו פלוני. והרי שסמכו על דבריו של הקורא מראש ההר, אף שלא ידעו מי הוא. מברר את הגמרא ודילמה שדו, אותו זה שקורא, ודרכם להטעות בני אדם, איך ניתן לסמוך על העדות הזו? משיבה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, המשנה עוסקת באופן שראו לו לקורא מראש ההר דמות אדם, ולפיכך לא חששו שהוא שד. מקשה הגמרא, אינו נמי דמו, השדים, הרי גם הם יכולים להתחזות בדמות אדם, מה מועיל שראו לו דמות אדם? עדיין יש לחשוש שמת שדו, שבא להטעות, והתחזה לדמות אדם. תרץ את הגמרא, המשנה עוסקת באופן דחזולי, בבואה. ראו לקורא מראש ההר שיש לו צל, ולפיכך לא חששו שהוא שד. עדיין מקשה הגמרא, ואינו השדים נמי אית לבבואה. גם לשדים יש צל, ועדיין יש לחשוש שמה שדו, ואי אפשר לסמוך על עדותו. תרץ את הגמרא, המשנה עוסקת באופן דחזולי, בבואה דבבואה. ראו לקורא מראש ההר גם את צל צילו. שואלת הגמרא, ודילמה גם לדידו, אולי גם לשדים אית לו בבואה דבבואה. ואז אף אם ראו שיש לקורא בבואה דבבואה, זה לא ראיה שהוא אינו שד. משיבה הגמרא, אמר רבי חנינה, אמר לי יונתן שידה, או שהיה זה שד או שהיה בקי בשידים. בבואה איתלו, יש לשידים אמנם צל, אבל בבואה דבבואה ליתלו, אין להם לשידים. ולפיכך, אם ראו שיש לקורא מראש ההר בבואה דבבואה, צל של הצל, מוכח שהוא לא שד ואפשר לסמוך על עדותו, למרות שהלכו והגיעו לשם ולא מצאו אותו. מקשה הגמרא קושייה נוספת, כיצד ניתן לסמוך על עדותו של אותו אדם שאיננו מכירים? והרי יש לחשוש לדבר נוסף, דיל מצרה, והיא שם הצרתה של אשת אותו פלוני, זאת שקרה מראש ההר, והיא באה לכלכלה שתינשא שלא כדין, ואם כן, איך נוכל לסמוך על העדות, אם איננו יודעים מי הוא המעיד, הרי שם המעיד פסול לעדות הזו. תרץ את הגמרא, הטעם שמתירים את האישה להינשא על פי עדות זו, כדי לא להשאירה עגונה. לתנא דבי רבי ישמעאל, בשעת הסכנה, כשאדם מסוכן, כדוגון שהוא מושלח בבור, כותבים ונותנים גט לאשתו על פי דבריו, אם קרא ואמר, אני הוא פלוני בן פלוני, תנו גט לאשתי, ואף על פי שאין מכירים אותו, סומכים עליו בכל דבריו. הוא עדין גם כאן, מאמינים לבת קול הזו, משום שאם לא נאמין לה, לא נמצא עדות אחרת להתיר את האישה הזו, והיא תישאר עגונה. והרי זה דומה לשעת הסכנה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי האהובים והיקרים, עד כאן שיעורנו בדף היומי להיום, יום שני י"ג בשבט תשע"ה, סיימנו בסייעתא דשמיא את הדף הלפני האחרון של מסכת יבמות, דף קכ"א. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. מחר, יום שלישי י"ד בשבט תשע"ה, ערב ט"ו בשבט תשע"ה, ביום חגינו, יום סיום מסכת יבמות עם הדף האחרון, דף קכ"ב, הדף החותם את מסכת יבמות ו-16 פרקיה. בשמחה ובהתרגשות, בטוב ליבב, בתודה והודיה לבורא עולם, על כל אשר זיכנו וגמלנו, נחגוג בעזרת השם יתברך את סיום מסכת יבמות. נודה על העבר ונבקש על העתיד עם תחילתה של המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת כתובות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו ימים טובים ושמחים, מלאים בתורה ובבשורות טובות, בישועות ובנחמות, בשפע ברכה והצלחה, אורה ושמחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות מחר בעזרת השם יתברך, עם חגיגת סיום מסכת יבמות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.